שלום ותודה לכם שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום נרצה לצאת עם הרב לייטמן לטיול ולחקור תופעה חברתית הולכת ומתגברת, מרתקת מאוד, עלייה לקברי צדיקים. אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים נוהגים לבקר בקברים של צדיקים מדורות עברו, גם ישראלים, גם תיירים שבאים לארץ מחול. המקומות האלה הפכו להיות אתרי תיירות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה לדון על כל מיני היבטים שיש בתוך התופעה הזאת מאוד מרתקים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון.
כן, אנחנו רואים שבשנים האחרונות באמת התופעה הזו של עלייה לקברי צדיקים הולכת ומתרחבת ומתפתחת, והיא ממש חוצה גבולות. זאת אומרת, אין פה עניין של עדות או מגזרים כאלה או אחרים, גברים, נשים, מכל הסוגים, מכל שכבות האוכלוסייה, עולים לקברי צדיקים על פי חלק מערכות. כל ישראלי אחד מתוך שלושה מגיע לפחות אחת לשנתיים לקברי צדיקים, שזו תופעה בסדר גודל עצום. וללא ספק התופעה החברתית ההמונית הזאת היא יוצרת באמת מעלה, בוא נגיד ככה, המון המון שאלות מסקרנות לדיון, ועל השאלות האלה ועל הדברים שהיא מעלה היינו רוצים לשוחח איתך היום כאן בתוכנית הזאת.
בבקשה.
ואולי השאלה הראשונה, אנחנו יודעים הרי שעלייה לקברי צדיקים זה איזשהו מנהג שהיה קיים לאורך הדורות, שהוא רק הולך ומתרחב ואולי מקבל פנים חדשות היום בתקופה שלנו, אבל היינו רוצים להבין ממך מה המשמעות של המנהג הזה של עלייה לקברי צדיקים.
קודם כל צריכים לראות מי הוא הצדיק. ומה זה נקרא שנפטר, ומה מקום קבורתו, ומה האדם שאין לו שום קשר אולי לאותו הצדיק, רק שמע, עולב משהו, אין? מקבל מזה שהוא מתקשר לזה. קבלה מדברת על המושגים רוחניים, שבעולם הזה בחומר עצמו אין שום קדושה. אין? יש אולי איזה יחס אישי, נוסטלגי, שמזכיר לי משהו, כמו נגיד אצלי. ישנם כל מיני דברים שנשארו אחרי מורי שנפטר. זכנו לברכה, אז אני מחזיק אותם, אני לא יכול סתם לזרוק אותם כמו משהו, אלא הוא היה משתמש בהם, ולכן יש לי מתוך זה איזה הרגשה נעימה שאלו הדברים שהוא היה משתמש בהם. אני מחבט, נגיד, את הכוס שלו, את הטלית שלו, את כל מיני דברים, כתבי יד ודאי, מפני שהוא היה חי בעולם הזה, בדברים האלה שהיו משמשים אותו. אבל לא יותר מזה. לא בנייר ולא בקוס ולא במה שהוא היה מחזיק, יש איזו קדושה. אלא תלוי באדם שרוצה להתקשר לאותו הצדיק, שרוצה לעלות לאותה הדרגה, שהוא מקבל מזה איזה כוח פנימי שמוכן לעשות כל מיני פעולות כדי לעלות לאותה דרגת הצדיק. זאת אומרת, יש בזה השפעה פסיכולוגית. השפעה פסיכולוגית. אי אפשר לבטל אותו. זה כוח גדול מאוד, שנותן הרבה כוחות לאדם, והמחשבות האלה, הרגשות האלה, והוא מוכן לקריף לזה חיים שלו. אבל סך הכל אנחנו צריכים להבין שאין כאן יותר, חוץ מהתופעה הפסיכולוגית בלבד. אין כאן כוח רוחני. מזה שאני רוצה להיות קרוב לאיזשהו חפץ שנשאר מהאדם הגדול,
כן.
נגיד שהוא היה באמת גדול, הוא היה בגילוי הבורא, הוא היה נמצא בדרגה רוחנית, מזה שאני רוכש את הדברים שלו, זה לא נותן לי שום עדיפות להגיע לדרגה שלו, או גם כן להכיר את האלוקות, לגלות את הבורא וכן הלאה.
כן, עד, כה אני... דיברת, כן. עד כה דיברת על חפצים mm-hmm. שהיו שייכים לצדיקים.
כן.
מה היה הספציפית למושג של קבר של צדיק?
לא, לא, לא רק זה. אני רוצה להגיד אותו דבר על הקרובים שלו.
של מי? של צדיק שנפטר?
של צדיק שנפטר. יש הרבה דברים.
כן.
אז בואו אחד אחד.
אוקיי.
שבעיניי, אנשים האלה הם אנשים מיוחדים. יש זכות אבות. שהוא יליד ילדים, בנים, בנות, כן, אשתו, יכול להיות שנשארה בחיים, ועוד אנשים, דירה שלו, כל מיני סביב זה שהיה אדם חי, כן? האם הדברים האלה יש בהם איזה מין רשימו?
מה זה רשימו?
רושם.
התרשמות.
התרשמות רוחנית ממה שהוא היה, כן? בבגדים שלו, בכל מיני דברים. אבל בעיקר באנשים סביבו. כן או לא? למה שכן? מה זה? כל כולו הוא היה עוסק, נגיד, בעניין הרוחני, בכוחות ההשפעה ואהבת הזולת. הוא היה בזה משיג את הבורא. היה לו קשר וגילוי הבורא בכלים הפנימיים שלו. מה הם ומה הכלים הפנימיים שלו? אין שום קשר. אין שום קשר. אנחנו רואים את זה גם כן מהרבה מקורות שכותבים על זה.
זאת אומרת, נגיד, אנשים באמת קרובים לאותו אדם, אין להם שום קשר למה שאותו צדיק השיג מבחינה רוחנית. זאת אומרת, אם הם... אז מה בכל זאת, מאיפה בכל זאת מגיע המושג הזה של זכות אבות?
זכות אבות זה משהו אחר, זה אבות ובנים, זה שתי מדרגות. ואם אני דבוק למדרגה יותר עליונה שנקראת אבות, אז אני על ידי הדביקות שלי במדרגה הזאת, זוכה לאור מיוחד, לכוח מיוחד, שעושה לי זכות, נותן לי כוח להתעלות מעל האגו שלי, שנקרא זכות, במילה זכות.
אם נגיד אני רוצה להתקשר לרבי שמעון בר יוחאי, שקבור במירון.
כך חזור ותתחיל ללמוד ותתחיל
הספר שלו,
לקיים.
זאת אומרת.
זה לא ספר, זה המושג. כך את התורה שלו, ותתחיל לקיים אותה, ואז נקרא שאתה מזמין את המאור המחזיר למוטב, כדי להתקשר אליו, כדי להגיע לאותה רמה, לאותה דרגה, לעבור אותו דרך, כמו שהוא עשה.
אם אני מצליח להתקשר, נגיד שאני עושה את כל הדברים האלה שאמרת, ומצליח להתקשר לרבי שמעון בר יוחאי לצורך העניין.
לא, זה לא רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאתה מתאר לעצמך, זה לא דמות, וזה לא כלום. זה הדרגה שכל אחד שמגיע, הוא הופך להיות כמין רבי שמעון בר יוחאי.
אני יכול להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה מה שאתה אומר?
כל אחד יכול להיות כמשה רבינו.
כל אחד יכול להיות כמשה רבינו. זה נקרא שאני מתקשר לצדיק?
שאתה מגיע לאותה מדרגה, כן. אבל שוב, אני נזר להגיד שאתה מתקשר לצדיק. כי אתה תופס את זה בצוויון הגשמי. אני מתקשר, מה זה נקרא מתקשר?
להתחבר לכוח שלו. יש לו כוח.
כוח שלו זה כוח מדרגה שהאדם הזה השיג.
בגלל זה הוא נקרא צדיק?
צדיק זה נקרא שמצדיק את הבורא על כל הרצון לקבל שיתעורר בו, והוא התעלה מעל הרצון לקבל שלו, הגיע בזכותו דווקא בעלייה הזאת לרצון להשפיע, ודימה את עצמו לבורא, ולכן הגיע לדרגה מסוימת כזאת שנקראת צדיק.
אז יש לו כוח רוחני. לצדיק.
לא, מה זה לא?
לרבי שמעון בר יוחאי, למשה, הזכרת יהושע, אני יודע, כל
כן,
אלה.
אבל איפה רבי שמעון בר יוחאי?
הוא כבר לא חי.
הוא כבר לא חי, זה אני לא מבין.
אוקיי.
מי זה הוא שהיה חי ועכשיו לא חי? אז באיזו צורה הוא קיים?
אני שואל אותך, הוא קיים?
זה מדרגה מסוימת רוחנית. זה הכל. והרצון שתיקן את עצמו למדרגה מסוימת, קוראים היו לו אז רבי, שמעון בר יוחאי.
זה רמה רוחנית מסוימת?
רמה רוחנית, כן, ולכן כולם צריכים להגיע להיות כמשה רבינו.
שזה גם רמה רוהנית מסוימת?
כן, הכי גדולה, הכי גבוהה.
זאת אומרת, כל אחד מהצדיקים האלה לאורך ההיסטוריה, ואם אני מבין, זה בעצם לא משנה כל כך מתי הוא היי. לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, לא כן, משנה.
לגמרי לא.
הם כאילו כמו רמות שונות של התפתחות רוהנית, הם כאילו מגדירים רמה מסוימת.
זה סך הכל.
אוקיי, עכשיו, אני, אורן, אדם פשוט...
לא, פש... אבל זה גם כן שורש נשמה, שהוא השיג את הבורא בצורה מיוחדת. חוץ מרמה, כל אחד שמגיע לאותה רמה, הוא משיג את הבורא בצורה מסוימת מתוך פנימיות, פנימיות נשמתו, מתוך הרשימו שלו, אבל ברמה כזאת שאנחנו אומרים, לזה הגיע רבי שמעון בר יוחאי. למה? העובדה שהוא כתב על זה בספר הזוהר. אז אתה מבין בספר הזוהר שאתה מגיע לזה, שהוא גם כן כתב על זה.
זאת אומרת, האם לאדם יש איזושהי דרך להתקשר לאותו נשמה של צדיק?
ודאי שכן, אבל זה לא תלוי בנסיעה.
לא בנסיעה, אז באיזה דרך כן? במילים פשוטות ככה, איך אדם...
בלימוד חוכמת הקבלה,
כן.
בקבוצה הנכונה, בשיתוף עם אנשים כמו, שהם מתאספים, שהם מתחברים ביניהם, שהם בונים ביניהם קבוצה, כמו שהייתה הקבוצה אצל רבי שמעון, אצל רמח"ל, אצל כל מקובל גדול, הייתה קבוצת אנשים, שהם ביניהם התקשרו, וסידרו יחסים ביניהם בצורה כזאת, שהם יהיו יחסי השפעה, יחסי אהבה, יחסי חיבור, מעל האגו של כל אחד, שכמו על כל פשעים תכסה אהבה וברשת קשר ביניהם, הם התחילו לגלות נטייה הדדית לכולם, למרכז החיבור שלהם, ואז הם הפכו להיות כאחד, כאיש אחד בלב אחד, ואז במידה שהם הופכים להיות לאחד, אז הם התחילו להרגיש את הכוח אחד שנמצא בינו, בכל המציאות שנקרא הבורא.
הבורא או צדיק? רגע, לא הבנתי.
מה?
בהתחברות ביניהם.
הכוח שהם משיגים בחיבור ביניהם, הכוח הזה אפשר לקרוא אותו צדיק. אפשר לקרוא לו צדיק. אבל מה שמשיגים בתוך הכוח הזה, זה משיגים את הבורא.
אז בגלל זה אומרים שדרך הצדיקים מגיעים לבורא?
כן.
לאלוהים? כן. זה בעצם העניין?
כן.
אם אתה יכול עוד קצת לפתוח את זה, אני חושבת שזה מושג מאוד מעניין, והרבה מאוד אנשים ישמחו לשמוע על זה.
אנחנו כל הזמן מדברים על זה, כי אנחנו משתוקקים לזה ומשתדלים לבצע. זה הכל, שוב אני אומר, עם 10 אנשים נגיד, בדרך כלל זה מניין.
זה המינימום?
רצוי.
כן.
עם 10 אנשים שהם רוצים להתעלות, רוחנית, מתקשרים ביניהם, משתדלים ביניהם ללמוד את חוכמת הקבלה, כי דווקא חוכמת הקבלה היא שהיא נקראת פנימיות התורה ותורת אמת, היא שאומרת לאדם שאין שום דבר בחיים, אלא רק להשיג את האהבה, אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך. ואם הם מתעסקים ביניהם, ואהבת לרעך כמוך בתוך העיגול שלהם, מעגל שלהם, שהם... אז בתוך מרכז המעגל, הם כאילו כולנו באים עם הרצון להשפיע שלהם. כל הגופים, כל הרצונות שלהם, האגואיסטיות למיניהם, נשארות כאילו מאחורה. והם כולם משתוקקים לבנות ביניהם רשת קשר הדדי, אלטרואיסטי, אהבה הדדית. ואז הם מקיימים מה שכתוב במתן תורה שצריכים לקיים. להיות כאיש אחד בלב אחד. אל תעשה לחברך מה שצנוע אליך. ואהבת לרעך כמוך. להיות בקשר הערבות זה לזה. ואז בתוך המעגל ביניהם, שכל התנאים האלה מתחילים להסתדר, הם מתחילים לגלות שיש להם כוח משותף. שזה השפעה הדדית. לא יכול להיות באדם אחד. חייבים להיות עוד בני אדם. לכן הוא חברותא ומיתותא. כתוב. ואז הם מתחילים לגלות ביניהם, בקשר ביניהם, ברצון שלהם להשפעה מחוץ לרצון האגואיסטי. הם מתחילים לגלות תופעה שנקראת צדיק. זה כוח ההשפעה, כוח האהבה, כוח הנתינה. היא נקראת צדיק. ובתוך התופעה הזאת שהיא נקראת צדיק, הם מגלים את הבורא. לפי השתוות עמו.
אז בעצם היכולת של האדם ככה להשיג את אותה תכונה, כמו שקראת על התכונה שבאמת של הצדיק, אם אני מבינה נכון, היא באמת בעבודה משותפת, באיזשהו תהליך מסוים.
בכל מקום שבעולם,
כן.
או בארץ ישראל, שנקראת כך ארץ ישראל, או בעולם, לא חשוב, איפה שאנשים האלה נמצאים, הם צריכים לבודד את עצמם איכשהו מהשפעת הסביבה החיצונה, ולהתקשר ביניהם בצורה נכונה, ומשיגים דרגת הצדיק, ובה משיגים את הבורא. ודרגה הזאת, יש לה 125 דרגות. זה דרגת ההשפעה, דרגת הבינה.
לצדיקים יש איזשהו תפקיד כלפינו? כלפינו אלה שעוד נמצאים כאן? אני מבינה שאני מדברת על צדיקים שכבר לא נמצאים בחיים.
זה לא חשוב. אין דבר כזה לא נמצאים בחיים.
כן, כי זה הבנתי, זה תכונה, זה איזשהו כוח מסוים.
אבל יש לצדיקים תפקיד לפרצופים האלה, לרצונות האלה. פרצוף זה נקרא רצון, מסודר. יש להם תפקיד למשוך אור עליון ובאיזושהי צורה להשפיע, לכוון אותו לרצונות האגואיסטים המלובשים נגיד בגופי האדם. אני לא מדבר בצורה מדויקת רוחנית, אבל אין לי ברירה לכך להגיד שבכל אדם ואדם יש רצון האגואיסטי. הצדיקים, זאת אומרת תכונות האלו, כוחות האלו שנמצאים סביבנו, בוא נגיד, הם משתדלים להשפיע עלינו, לעורר אותנו, גם כן לעלות לדרגה שלהם. כי בעצם לעלות כל האנושות לדרגת הצדיק, זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות.
אני מכירה הרבה אנשים שיש להם נטייה פנימית לא מוסברת להימשך לצדיק מסוים, או לפעמים לתוכן שלו. זה יכול להיות שיש כאלה שנמשכים לתוכן מסוים של צדיק, למשל, אני יודעת מה, כמו רבי נחמן מאומן. יש תכנים מסוימים אחרים של צדיקים אחרים. יש משהו, איזושהי נטייה פנימית כאילו להתקשר לצדיק מסוים ולצדיק אחר אולי פחות. יש משהו בזה?
יש ולא. כי האדם שבעולם הזה הוא מאוד מבולבל. אם אני נגיד איזשהו סוג אשכנזי או ספרדי, אז אני רוצה להימשך למשהו שקרוב לעדה שלי. יכול להיות בגלל זה. יש מלא אנשים שדווקא דבוקים לבן איש חי, נגיד, או לחב"ד, או לעוד כל מיני צורות. אבל אני מבין את זה בצורה אחרת. אדם שנמצא בימים האלו, כבר, לא בשנים הקודמות, בימים האלה, בעולם הזה, הוא חייב לבדוק איפה בדיוק אותה השיטה שעל ידה הוא מגלה את הבורא. לפי חוק השתוות הצורה. איפה נמצא באמת השיטה שמעלה אותו ברוחניות, ולא מספקת לו איזשהו רוגע פנימי, שהוא מרגיש את עצמו לאיש מושלם. וזה לא שייך לאיזה קהל הוא שייך בדיוק מעם ישראל, והוא חייב להתקשר לקבלה אמיתית שמדברת על תיקון ממש. אין כאן מה להגיד, זה לפי הנטיות האדם בכל זאת הולך. אבל יותר ויותר אנשים, הם מתחילים לברר את הדברים ורואים מה יכול לעזור להם באמת להיות כמה שיותר רחוקים מהאגו שלהם, שזה העולם הזה כולו, וכמה שיותר קרובים לעולם הבא, שזה כוח, השפעה ואהבה.
מהדברים שלך אני רואה שיש כמה דברים שהם כאילו שכנים אחד של השני, ואני רוצה להבין את ההבדל המדויק בין כל אחד מהם.
אז אני אגיד לך, לא שכנים, תמיד ישנה איזו תופעה שיש לה פנים ואחוריים. בכל תופעה יש פנים ואחוריים. ולכן כל פעם אני כאילו מדבר מצד הזה או מצד הזה.
אוקיי, אז אני נגיד מהסיכום של הדברים שלימדת אותנו היום, הבנתי בכמה דברים. אני רוצה שתעשה לי סדר ככה ממש, תנסה להגדיר לי אותם בצורה מדויקת, שאני אדע כל דבר מה המקום שלו ואיפה הוא. יש תופעות דתיות, יש תופעות פסיכולוגיות, יש תופעות רוחניות. נגיד שלושתם. דברים דתיים, דברים פסיכולוגיים, דברים רוחניים. אתה יכול להגדיר לי כל אחד מהם שיהיה לי סדר במדפים האלה, מה זה משהו דתי, מה זה משהו פסיכולוגי ומה זה משהו רוחני?
אני אומר על דתי ופסיכולוגי שזה עינו אח.
אז תגדיר, עינו, אוקיי, אז קיבצת לי. דתי ופסיכולוגי כן. זה מקביל,
דבר אחד,
ורוחני זה דבר אחר.
כן.
אז תגדיר לי את הראשון ואחר כך את השני. מה זה תופעות דתיות פסיכולוגיות ואחר כך מה זה רוחניות?
דתיות הפסיכולוגיות זה שאנחנו מלמדים את האדם מהלידה שלו, או אחרי שהוא בא אלינו. אנחנו מלמדים אותו איך טוב להיות קשור לתוך המורשת, לתוך העם, לתוך התרבות וחינוך של העם. זה אני אומר על כל הדתות, לאו דווקא על היהדות. ואנחנו מלמדים אותו פעולות, מצוות, זאת אומרת. והוא הופך להיות חלק מהעם שאנחנו כך רגילים לראות עם ישראל. אין בזה שום קשר לרוחניות, כי אנחנו בזה לא מתקנים את האגו שלו, את הטבע האדם, אנחנו לא מכוונים אותו להתקרב לכוח עליון, לבורא, כי התקרבות זה נקרא שהוא מתעלה מעל האגו שלו, דתות הם לא מלמדות את האדם, אף דת, ודאי יש יהדות גם כן, לא מלמדת את האדם להתעלות מעל האגו, אלא ההפך. אנחנו רואים שכמה שדתות הם מגבירות את האגו של האדם, הם מבטיחות לעולם הזה, עולם הבא, הכל לטובתו, להנאתו. מה שאם כן, כי נגד זה נמצאת חומת הקבלה, שהיא מדברת על תיקון הרצון האדם, זאת אומרת תיקון האגו של האדם, הרצון לקבל שלו, הנאה ותענוג, שזה מגיע על ידי מאור המחזיר למוטף, שעל ידי חומת הקבלה וטיפול בחברה שלומדים קבלה, אדם מושך על עצמו אור מסוים, כוח מסוים, מעורר, שקיים בטבע, וכוח הזה הוא משפיע על האדם, וממש משנה אותו, עושה אותו, במקום אגואיסט, עושה אותו אלטרואיסט, הנותן, האוהב, עד שמגיע לקיום הכלל, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. אז נקרא שהוא מתעסק בתורת אמת, וכך מגלה את הבורא, לפי החוק השתוות התורה.
כל הזמן מסתיים, לפני שאני גומר לשאול את כל מה שאני רוצה. תודה רבה לך.
אפשר להמשיך עוד.
הרב ליידמן, כן, נמשיך בשיחות נוספות. תודה לך.
תודה.
תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.